כשהייתי בטיול במרכז דרום אמריקה, בגואטמלה, באיזה... אני לא זוכר את האגם, אני זוכר אבל שזה סן פדרו, אי כזה על אגם גדול, וגיליתי תוך כדי שאני הולך שם, צוק מדהים, בגובה 16 מטר, 16 מטרים, 4 קומות, ישר לתוך האגם, כאילו אתה יכול לקפוץ מאיזה קצה כזה מאוד מלהיב. ואני זוכר שרצתי חזרה להוסטל שהייתי בו, כי רציתי לקרוא לכל החבר'ה, היה תקשיבו, מצאתי את הפינה הכי אולטימטיבית למקום הזה בו, והם באמת באו, חזרנו בטנדר ונלווים וכולם זה, והם באמת כולם ראו את המקום הזה, וכולם את הקצה צוק הזה, אני מדבר איתך, אתה רואה את... זה כאילו, באמת, זה רגע כזה של אתה on top of the world כזה, ותוך שניות, שניות, בגדים עפו באוויר, לא רק שזה גובה של ארבע קומות, אתה עוד ראית אנשים תוך שנייה עושים איזה ריצת תנופה כזאת, פתאום מתרוממים עוד איזה שני מטרים באוויר, יש איזה כמו בסרט מצויר, הם נשארים תקועים איזה שנייה, ואז נופלים וצורכים את החיים שלהם, ונלהבים כאילו הם היו באקסטזה על ההצעה הזאת שהבאתי להם. אבל אני לא הייתי מסוגל לקפוץ. הם עברו סבבים על גבי סבבים, אתה מבין? זה לעלות חזרה את הצוק הזה, כולה ספוגי מים ונשימה כזאת של, זה דבר מדהים, כאילו כמו הלונה פארקים המפחידים האלה של אחרי זה אתה רוצה עוד סיבוב, ואני הייתי רק על הקצה, איזה 3 שעות. וכל מה שאני רואה זה את הסלעים בקצה של הצוק, ואומר, אם אני נופל, אני מתרסק על הסלעים האלה. ככה גם, עכשיו אני בדיאלוג עם עצמי, האם אני מתמסר לזה שאני אפול לאבנים, או ש... אני עושה צ'יקן ואומר אני לא קופץ. וכולם כזה, איזה כיף, ולמה אתה לא קופץ, ואתה הבאת אותנו לפה, ואיך אתה לא קופץ, ו, 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 ו. ובסוף החלטתי שאני קופץ. ועשיתי את מה שאני ממליץ לכולם לא לעשות, שזה כשאתה מפחד ממשהו, אל תעשה אותו. אל תעשה אותו. כי שאנחנו נגיד נוהגים מעבר למהירות המותרת ועושים את זה מפחד, רוב הסיכויים שנעשה תאונה. עדיף שאם אתה כבר עושה משהו, תעשה אותו בביטחון של בחרתי בזה. אוקיי? ואני כנראה עוד לא בחרתי בזה, אבל קפצתי, עצמתי עיניים, לא לעצום עיניים בקפיצות כאלה, ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל כשקופצים מגובה צריך לבוא חד למים, או עם הידיים או עם הרגליים, אתה צריך לבוא חד. אחרת זה אספלט. אז נפלתי על הישבן, ריסקתי את הגוף שלי, אני מדבר איתך בדיעבדים של גב שבור וצלעות, זה היה הדף כל כך גדול, וגם הרגשתי אותו ככזה, שאחרי זה בצילומים מאוחרים, שאפילו לא ידעתי שאני סובל ממשהו, אומר לי הרופא, הריאות שלך פוצצו את הצלעות מבפנים, תבין איזה הדף זה היה הנפילה. אבל תקשיב, אני קמתי, מה זה קמתי? כאילו בקטע שאני זוכר את הנפילה הזאת, וזה היה חוותה. ואז שקעתי לאט לאט במים, כאילו באיזה אפקט דרמטי כזה של טוב, להתראות חיים, ככה מרגיש להתרסק. וקמתי עם חבלות, פשוט חבלות. היה לי שבור הצלעות, אבל המשכתי לטייל. זה היה רק תחילת הטיול. הייתי שנה במרכז דרום אמריקה עם זה. ונחתי במקומות, ורופאים אמרו לי, אל תשים את הצ'ימידן, ואני יכול להגיד בוודאות, 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 שאם לא הייתי עובר את זה ככה, לא הייתי מפחד מכל הקפיצות שעשיתי אחרי זה. כי אני זוכר את עצמי כל הזמן אומר, מקסימום, כמה חבלות, נקום, נמשיך הלאה. זה הפך להיות מנטרה של לא קורה כלום כשקופצים. לא קורה כלום. אז זה הפך להיות דבר מחולל, זה הפך להיות בהמשך, מבלי שבכלל ידעתי, שתלתי את השפה של העסק שלי, את ג'אמפרים, ותרשו לעצמכם לעשות את הקפיצה הבאה, ותמיד כל השפה הוויזואלית זה קפיצה מצוק, אבל זה נשתל איפשהו שנים, שנים, שנים אחורה, והפך אותי למי שאני כגישה.
אני אגיד שבווייטנאם, לפני 4 שנים, עשיתי טיול כזה בין סמסטרים, התואר השני, וגם היה לנו שם אותו עיקרון, כזה טיול מפלים, סנפלינג מפלים וזה, היה קפיצה של 11 מטר, ולא כל כך פחדתי, פשוט רצתי, קפצתי, אבל התרסקו לי הוובוס ברמה מטורפת, הייתי 5 דקות, מקופל מכאבים, כן, גברים אני מניח שתצליחו להזדהות, נשים פחות.
אז מה, נחדת בפיסוק בעצם?
לא יודע, היה שם משהו, לא, הייתי עם רגליים, כאילו לא שלובות, אבל אתה יודע, צמודות.
אבל כשהמים הגיעו לאזור הזה, משהו
כן,
חוות בו.
משהו שם, כן. טוב, אז אני היום עם דוד אלהרר. דוד הוא אסטרטג סטורי טלינג למותגים אנושיים ומסחריים, מבוססי ערך, סיפור וקהילה. או ברשת טובות, עסק, ערך, סיפור, קהילה. לדוד יש ניסיון של למעלה מ-17 שנים בליווי מותגים, מאות מותגים, יזמים, מנהלים וגם עסקים. הוא גם עוזר להם בתכנון, גם בבנייה וגם בהוצאה לפועל של אסטרטגיות מיתוג, תוכן ושיווק. מה קורה, דוד?
אהלן, דני, כיף גדול להיות פה, תודה על האירוח הזה.
בכיף, אז א', הסיפור שלך היה מגניב לאללה, ואני כל כך, אתה יודע, זה בדרך כלל אנשים מספרים דברים יותר ככה עמוקים שקראו להם, זה, אז מאוד התחברתי לזה. אז אני פשוט ככה הגש להיות סטרייט פורוורד. ממה אתה מתפרנס? אתה עושה, נשמע שאתה עושה המון המון דברים, אבל איך, כאילו, איך אתה בסוף מרוויח מזה כסף?
אז באמת אני יועץ אסטרטגי, ואז כל מה שקשור לאסטרטגיה, פיתוח עסקי, סטורי טלין, כל מה שקשור מלהעביר מסר ועד לייצר ממנו סיסטם רווחי, יש הרבה משמעויות של רווח, לראות מזה תוצאה מדידה זה גם רווח, אז אני חושב שאני לעזר מזה. באתי מהרקע הזה, מתעשיית הפרסום, השיווק, הייתי על כל התפקידים באמת חלוצים בעולם הדיגיטל, אז אני מבין את העולם של קופירייטינג ושיווק ודיגיטל ואיך יוצרים מערכות יחסים, אבל בעיקר תמיד 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 הייתי בצמתים של מותגים מאוד משמעותיים. הייתי מנהל התוכן והקהילות בשטראוס, עשיתי אדפטציות לנייקי ולמנטוס ויוניליבר ומגנום, כי נפלתי בצמתים הנכונים שקישרו אותי עם לקוחות שאמרו תנו לדוד להתמודד איתם, והדבר הזה יצר לי בית ספר של החיים על מה זה אסטרטגיית מותג באמת, מה ההבדל בין נייקי לעוד מותג ספורט, ולא רק לראות את זה מקייס סטאדי, זה להיות איתם בבורד, בישיבות שיווק, בתכנון. והבנתי שאם אני ואתה נעשה את מה שנייקי עושים, ובפועל אין הבדל בינך לבין נייקי בהפצת המסר, טקסט, תמונה, וידאו, אנחנו יכולים לייצר את אותה הצלחה לא בזכות המחירות, אלא בזכות רתימת קהל על רעיון גדול. כי כשאומרים just do it, כבר מרגישים יותר טוב, טעם החיים וכל דבר אחר, זה הרבה יותר גדול מהמוצרים שנמכרים סביב הדבר הזה. וככל שאנחנו מאמצים את זה כדרך חיים, הערכים שלנו, הדרך שאנחנו מאמינים בה וכו' וכו', אז לזה קל לנו לקרוא, זה הערך שלי, זאת הדרך שלי. פשוט בעולם המסחרים קוראים לזה אסטרטגיית מותג. מה הערכים, מה האישיות, אם היא הייתה יוצאת לבר, עם מי היא מדברת. והדבר הזה יצר לי הרבה מאוד מוצרים שבבסיס שלהם אני מלווה מנכלים, מובילי דרך, מנהלים, בעלי עסקים, להרוויח מהסיפור שלהם, מהרגע של המסר, ולבנות תוכנית עבודה אסטרטגית, לייצר ממנה תוצאות עסקיות. זה יכול להיות בפגישות, זה יכול להיות בסדנאות והרצאות, יש לי תוכנית ליווי שתוכנית הדגל, קוראים לה Be-Inspiring, ובאמת אנשים מדהימים, מותגים אנושיים אמיתיים, מחמיאים לי להיות שותף לדרך שלהם. וכן, מגיעות גם חברות מסחריות בזכות הרקע שלי, שרוצות לדבר קצת יותר טוב עם הקהל שלהם, וזה לא משנה אם זה העובדים שלהם, או המשקיעים מחול, או הקהל שקונה בסופר. אז איך עושים מהדבר הזה משהו שכיף לדבר עליו, ולא רק למכור דרכו? אז העולם שלי מאוד מעניין, גם מבחינת האתגרים, אבל בעיקר מבחינת העולמות תוכן כל הזמן.
מה הכוונה?
אני מכיר את תעשיית הרכב, והשוקולד, והרפואה האלטרנטיבית, ובי-טו-בי, ואופיס, ותוכנה, קוד, ויזמות וטכנולוגיה. כיף גדול, אני עשיר בידע בזכות המסע הזה שלי.
איזה טירוף. ואיך מגיעים לזה? זאת אומרת, איך הגעת לעולם הזה? למדת את זה?
אז אני, כשאני סיימתי את התפקיד האחרון שלי, הייתי סמנכ"ל אסטרטגיה בדיסי, זה משרד דיגיטל מדהים ואחד מהחלוצים בתחום הדיגיטל, והיה חלק מקבוצת גיטם, דרורי שלומי, ואני הבנתי שנמאס לי קצת, הייתי רוצה לעסוק יותר באסטרטגיה ופחות בלשכנע לקוחות למה הם לא הצליחו בקמפיינים שלהם. כי הם פחות היו מוכנים להתמסר לאסטרטגיה, הם רצו מחירות, ואז היה להם את מי להאשים כשלא היה את המחירות האלה, ואם הצלחנו, הצלחנו. אבל מי שהצליח היה אסטרטגיה, ואמרתי, די, חלס, המשבר גיל 40 כנראה הגיע, אמצע החיים, ואמרתי, הייתי אמיץ מספיק, הייתי כבר בעולם הסטארט-אפ לפני, אז כבר התנסיתי בעצמאות, ואמרתי, אני יוצא לדרך, לא יודע מה. ובהתחלה קיבלתי עבודות שמאוד מזכירות את משרד פרסום. בוא תעשה לי את הפייסבוק, מה אתה חושב, אני צריך מצגת לב, אבל אמרתי, אני כבר עצמאי, בוא נתחיל לעשות דברים שאני רוצה לעשות, ופשוט התחלתי עם לדבר עם העולם על מה זה סטוריטלינג, במובן הזה של מישהו שלמד, חקר, לא מפסיק ליישם, בכל כך הרבה דרכים, את אומנות פיתוח הסיפור.
לא, זה נראה לי גם הלמידה, זאת אומרת, למידה, כששמעים אותך שאומר למידה, זה נשמע שאתה, אתה יודע, פתחת ספר או קורס, הלמידה שאתה מתכוון אליה זה boots on ground, ממש.
אז ה-boots on ground זה יותר היישום של זה, למידה באמת את המתודולוגיה של אמנות פיתוח הסיפור, בתור איש מילה, אני תמיד כתבתי, תמיד מתבאס כולל עד היום, שאני לא כותב מספיק, ומת לספר, דיברנו על זה קודם. וזה החלום הזה, אבל תמיד יש את העשייה, וככל שהעשייה קרובה לכתיבה, אז תמיד מצאתי את הנחמה, וגם יש איזה משפט שאומר, משרדי פרסום מלאים בסופרים שחיפשו להתפרנס, אז יכול להיות שהייתי על השבלונה הזאת. אבל מה שאני יכול להגיד לך זה שבזכות זה שהלכתי אחרי הסקרנות הזאת, כלומר אמרתי, יצאתי לשוק עצמאי, וראיתי שהסטורי טלינג, המילה החמה הזאת, היה את כל הפרסונות של סופר פארם, הגילוח, וזה התחיל לדבר על המושג של דב, מהלכי דב, אז כאילו מה זה סטורי טלינג מותגי? ואני יצאתי עם אמירה שאומרת, רגע, בוא תבינו מה זאת אומנות פיתוח הסיפור, ולא הגימיק הבא שנקרא סטורי טלינג, בוא נתבחין למצלמה, נספר על הילדות שלנו, יאהבו אותנו, ואז אולי נרוויח לקוח, כי רק מרוויחים לייקים מזה, לא לקוחות. ובוא נלמד אתכם את האומנות הזאת, שאומרת איך רוחל היה מגיע לצומת מרכזי באיזה עיר, עם סיפורים מהעיר הקודמת, וזה מה שמחר את השטיחים. אבל הסוחר הזה, בוא נדבר עליו, איך הוא יצר לעצמו חיים הרבה יותר טובים, מעל כל רמה אפשרית של סוחר בשוק, בזכות הסיפורים האלה. והוא יכל להמציא את הסיפורים האלה. הוא יכל להגיד, ראיתי שמה ש... לא יודע, החברה העשירה משתמשת בשטיחים כדי להריח את האורחים שלהם, ובלי לשים לב, או אם לשים לב, הוא יצר מציאות, כי בן אדם אמר לעצמו, גם אני רוצה להידמות קצת לאנשים שמעולם לא ראיתי, אני אקנה את השטיח הזה ואני אארח סביבו אנשים, וכך פתאום נולדת תרבות, וכך נולדים בתי משפט וחוקים, והסכמה שכסף מייצג משהו. אז הכוח הזה להחזיק ביד הוא הרבה יותר גדול מ-just do it, זה מחולל רווחים. אז ככל שהתמסרתי לזה יותר, ככה באו יותר לקוחות שאמרו לי, אוקיי, עשית הרצאה, מה עוד אפשר? ואז היו סדנאות, ואחרי הסדנאות אמרו לי, אוקיי, בוא נעשה מזה תוכנית עבודה, מה עושים? אז בניתי תוכניות ליווי לתוכנית עבודה, ואחרי זה אמרו לי, רגע, אבל עכשיו צריך להוציא את זה לפועל, ואני עדיין לבד, ומפחיד אותי לדבר עם קהל, אז מה אתה יכול לעזור? אז נולדה תוכנית ליווי. אז ככל שהתמסרתי אני מת על מה שאני עושה, נולד מה שאני עושה.
אשכרה.
לגמרי.
וואי, זה פשוט מטורף כמה שהחיים גלגלים אותנו, ואני רגע לוקח ברשותך קצת מנתח את מה שאמרת, אם זה בסדר, למרות שאני לא כזה פסיכולוג בדרך כלל, אבל שתי דברים שאותי באופן אישי מרשימים. אחד, שוב, אני אומר, הידע שלך שאתה צובר, הוא בעיקר ממה שאני שומע, זה דווקא מההתנסות.
ממש.
ולא מאיזשהו קורס וזה, וזה אנשים שתמיד שוכחים שכדי לייצר תוצאות, פאקינג צריך, אתה יודע, לקפוץ למים ואתה יודע, ג'אמפרים וכל זה, אמרת לבד, ופשוט לעשות את זה. זה במישור הראשון. במישור השני, אני חושב שהזיהוי הזה, היכולת לזהות צורך של לקוחות ולתת לו מענה, זה משהו שהוא, אתה יודע, מעולם הסטארט-אפים לקחתי את זה, גם לי את החברת סטארט-אפ, אבל שלך הצליחה, שלי לא הצליחה, נכשלה...
לא, הסטארט-אפ הזה מצליח, הסטארט-אפ הקודם היה בית ספר לחיים,
כל הסטארט-אפים, כן? אוקיי, אז אני לא אמרתי לך.
הסטארט-אפ דה סטורי, סבבה לגמרי, עולם הסטארט-אפים.
לא, אני אומר, ממש משהו טכנולוגי אחר, אבל שם הבנו שחשבנו על איזשהו פתרון טכנולוגי, שאמרנו, טוב, אין מוצר כזה קיים בשוק וכו', אתה יודע, הסטארט-אפ. ואז הבנו שזה לא צורך, זאת אומרת שזה אחלה, שזה חדש, שזה חדשני, אבל אין לו צורך, אין לו ביקוש. ואז אמרנו, טוב, מה עושים? ואז אמרנו, טוב, בוא נחפש באמת פתרונות שבאמת יש להם צורך. התגלגלנו, בסוף זה גם לא אצלך, אבל השורה התחתונה זה לזהות צורך ולתת לו מענה. כלומר, אתה חושב שאתה רוצה לעשות משהו, אבל החיים אומרים לך שאתה... השוק בכלל רוצה דברים אחרים, ופיתחת לזה מענה, וזה מדהים בעיניי.
אני אתן אפילו עוד רובד לפרקטיקה של הדבר הזה. הרבה אנשים נכשלים כשהם מנסים לתכנן את המושלם. כלומר, הם יושבים מאחורי הקלעים ומתכננים את הקורס הדיגיטלי המדהים, ויש להם איזה מערכת תוכן מטורפת ל-50 רעיונות קדימה, וכו' וכו'. ומה שקורה הוא שעדיין, גם אם יש לך כבר מוצר דיגיטלי, ובמקרה שלך של סטארט-אפ, אז יש לך איזשהו מוק-אפ או proof of concept, או משהו לצאת איתו לשוק וכולי, גם אז אתה עדיין צריך לצאת לעולם ולהגיד, היי, שלום, נעים להכיר. כלומר, זה שעבדת על זה במאחורי הקלעים למושלם הזה, לא בהכרח מבטיח את ההצלחה, כי בכל זאת צריך לבסס אמון, ואמון הולך להיות המטבע הכי חזק בשנים הקרובות. ביטקוין הוא רק התרגום של אמון, אבל אנשים מאמינים באנשים זה מסחר. אז זה גם מה שמניע כלכלה, אנחנו רואים מה קורה בכלכלה שלנו בשנה האחרונה, היא מתקדמת יפה מאוד למרות משבר הנגתי. אנשים אומרים למנהיגים שלהם, אנחנו יודעים לעשות כסף בלעדיכם. אז אני אומר, בואו נסתכל רגע על הדבר הזה, ואני אומר, יש פה איזושהי אופן, יש פה יכולת לרדת רגע מהלחץ שאנחנו מלחיצים את עצמנו. כי מה עושים אנשים? הם מתחילים להסתבך עם מה שנקרא בעולם הפסיכולוגי תסמונת המתחזה, ואז הם אומרים, רגע, רק שאני יהיה לי מספיק תעודות, רק שאני אקבל את המספיק לקוחות שאומרים לי מדהים 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 לעמוד נחיתה, או כל הדבר הזה, כשבפועל אתם לא צריכים, גם אני, לא צריך כבר עכשיו, לא יודע, להיות הטוני רובין של עולם הסטורי טלינג, אוקיי? אני רק צריך לגשת לעולם ולהגיד, שלום, בא לי לעזור. אני יכול לעזור, הנה כבר דברים שעזרו לי. האם עוד מישהו זה יכול לעזור לו? ואז אתה לא מוכר פתרונות. סליחה, אתה לא מוכר מוצרים, אתה מוכר פתרונות. כלומר, בזכות זה שהייתי פתוח ככה, אז הייתי יותר יכול לתאר את העשייה שלי סביב הסקרנות שלי. אנשים בהתחלה הייתי משתמש מנסה, משפטים, מה עובד? אז הם אומרים לי, תגיד, מה אתה עושה? אז הייתי אומר, אני עוזר לאנשים להרוויח מהסיפור שלהם. התלהבתי מהניסוח הזה. אבל בזכות שהתלהבתי מזה ובאתי עם החיוך לזה, כי אני רק רוצה לעזור. אז מישהו אמר לי, תקשיב, יש לי צוות מחירות באירופה שאני מנסה להעביר לו את ערכי החברה ונעלי החברה. זה משהו שאתה יכול לעשות גם. עכשיו, אם הייתי מהונדס למכור לו תוכנית ליווי או פגישות, אתה מבין? אז הייתי אומר לו, לא מתאים, זה לא מה שאני עושה, ואתה יודע, ומפסיד את ההזדמנות להיכנס לעולם חדש. בדיוק אני רק אמרתי לעצמי, אני רוצה לשתול את העץ לעסק לחול, אני לא יודע מאיפה זה יתחיל. והנה, אולי הוא יהיה הדלת. אתה מבין? אתה פתוח. ובעולם שלנו, שבטח השנה הזאת הוכיחה, אנחנו נכנסים, ה-new normal זה אי ודאות. אז אם אתה תדע לייצר את הוודאות הזאת מתוך הסקרנות, הסקרנות כבר תוביל ל... אני יכול לעזור לזה, אני יכול לעזור לזה, לא... רציתי 5,000 שקל, אבל הפתרון הזה מתאים ב-1,500. אתה גם מתחיל להרוויח את מי שאתה רוצה להיות, שזה בן אדם בעשייה, בן אדם בערך, ולא רק מה שאומרים לו לעשות, אלא מה שהוא אוהב לעשות. ומצד שני, אתה מתחיל להרוויח כסף, ולא רק נשאר בה... יש לי רק one solution, take it or leave it כזה.
כן, מדהים. אז אני אגיד רגע, אני ככה פותח סוגריים. אני ודוד מכירים...
אל תגלה.
כבר הרבה זמן. עשינו הרצאה, במועצת הזה, לפני שנתיים.
שנה, דצמבר. זה הייתה הרצאה האחרונה לפני הקורונה.
זה הקורונה, נכון, זה כבר שנה.
דצמבר 2019, לא יאומר.
כן, אז שנה. אבל במסגרת השנה הזאת, למרות הקורונה, עשינו, דיברנו מלא דברים, ולאחרונה גם השתתפתי בתוכנית הליווי שלו כמרצה אורח, ואני, מה אני טוב, אני יודע לדבר על כסף, כי זה הדבר שאני טוב בהם, אז הוזמנתי לדבר על פיננסים לבעלי עסקים, ואיך לנהל את התזרים נכון, ופיננסים באופן כללי, ומחירות גם קצת, ודברים כאלה. סבבה. ואז הצלחתי ככה להכיר חלק מהמשתתפים של התוכנית של דוד. ואני עושה המון שיתופי פעולה עם המון המון תוכניות, אבל המשתתפים של התוכנית של דוד, ואני ככה...
איזה נשמה.
דוד פה מתחיל להתבייש, אתם לא רואים אותו, אבל הוא מתחיל להיות אדום. המשתתפים ממש עפו עליו, כאילו תוצאות מדהימות ודברים מטורפים, ולא שמעתי דברים כאלה, כאילו, לא יודע, לא אגיד אף פעם, אבל הרבה זמן, ולא בעצימות כזאת.
תודה
אז,
לך.
אז אני אשמח שתספר לאנשים מה אתם עושים שם, למה כל כך... המשתתפים עפים עליך, מה יש בתוכנית ליווי הזאת, למה קראת לתוכנית בי אינספיירינג, קיצור, תספר לנו על זה.
אז קודם כל תודה עליך וגם תודה על, באמת על השותפים שלי בדרך. אני חושב שככל שנביא ענווה והודעה על מה שכבר קורה, יבוא עוד מהדבר הזה. אין מה לעשות, העולם שאנחנו נכנסים אליו יהיה חייב להיות הרבה יותר רוחני, מכיוון שרוחני רק אומר שאתה מחובר לעצמך, אתה מקשיב לעצמך, ומכיוון שאנחנו צריכים לייצר את הוודאות מעצמנו, אז כדאי שהסנטר שלנו, הוודאות שלנו, השקט הפנימי שלנו יבוא מתוכנו ולא מתוך החדשות, כי אנחנו כבר מבינים לאן החדשות לוקחות אותנו. אז בדרך הזאת אני חושב שמה שעשיתי, הנקודת זינוק שלי בהרצאות, הייתה איזושהי תובנה שלי מכל הידע הזה שעברתי בהרצאות, אז עברתי לשלב הבא, גיליתי את משולש האמת שכל סיפור צריך. מה הכוונה? מצאתי דרך ויזואלית מאוד מגניבה, אינטואיטיבית, וכנראה איפשהו, לא יודע, נפלה עליי מהשמיים, אתה לא יודע, זה האוריתא מצאתי כזה. וידעתי לסרטט פתאום בצורה ויזואלית את מה שאני מדבר עליו בכל ההרצאות שלי. קראתי לזה משולש האמת שכל סיפור צריך. וזה היה עוד ראשוני אז, ועדיין אני מגדיר את זה ראשוני, ואיזה דברים כבר גיליתי על איך אני יכול להעביר ידע סביב הויזואליזציה הזאת. אבל מה שהייתי רוצה רגע שתזכרו, כולנו, כולל אני, ואני באמת חי על פי זה, ואני חושב שזאת הסיבה שהלקוחות שלי מאוד מעריכים אותי. אני מאוד walk the talk. אני ישר... עובד לי משהו, אני רץ לספר להם. נכשלתי במשהו, אני ישר בא איתם עם התובנות. אוקיי? ואחד מהדברים האלה של ה-Walk the Talk, זה משולש האמת שכל סיפור צריך, הוא השלוש ראשי תיבות של אותנטיות, מטרה משותפת ותיאום ציפיות. אם אתה בא עם אותנטיות, מטרה משותפת, לי ולך, ותמיד אנחנו גם בתיאום ציפיות, כלומר, אני לא... אם אני חושב שזה משהו שלא תבין נכון ממה שהיה למטרה המשותפת, אני... עכשיו, זה יכול לבוא לידי ביטוי בחוזה בדירה. זה יכול לבוא לידי ביטוי בדייט. זה יכול לבוא לידי ביטוי בשיתוף פעולה כמו ביני לבינך. זאת אומרת, אתה מריח עליי אם אני לא אותנטי, אם אני לא שקוף. אין לנו מטרה משותפת, אז למה לבזבז את הזמן? וזה בסדר, אין לנו מטרה משותפת, אז לא ייווצר סיפור. מה זה אומר? לא תיווצר מערכת יחסים. אם אנחנו נהיה בכל מערכת יחסים שלנו, עם ההורים שלנו, עם הלקוחות שלנו, בתדר הזה, אני בא באמת לעזור, אוקיי? אז אני אותנטי, אני כל הזמן בודק מה המכנה המשותף שלי איתם. זאת אומרת, אני לא בא להגיד להם מה אתם צריכים, אני שומע מה הם צריכים, ואני אומר, במה זה משותף למה שאני רוצה לעצמי, ואני מביא להם את הידע והכלים ש... או שהם משכללים אותי בזכות זה, ואני תמיד בא עם תיאום ציפיות. חברים, זה הגבולות גזרה, ככה אני יכול להיות זמין. אני יכול, אני בא מהעולמות כנראה של ה-NLP וכאלה, ואני לא מאמן. זאת אומרת, אנשים באים אליי בגלל היכולות אימון שלי גם כנראה. אבל אני היועץ האסטרטגי, ושילמתי לי כדי להעמיד אתכם ביעדים. אז מה שיצרתי זה מערכת שבה הם פוגשים אותי כל הזמן, אבל אני לא איתם כל הזמן. מה הכוונה? אנחנו נפגשים כל בוקר וכל ערב בנעלי בוקר ונעלי ערב מחייבים. זה פוקוס, זה מה המשימות שאני מתמקד איתם היום, איך אני חוגג הצלחות בסוף הערב.
כמה זמן זה התהליך הזה?
8 חודשים, ואפשר להישאר
אליו. כל בוקר?
יש אנשים שסיימו את התהליך הזה ונשארים בקבוצה הזאת רק בגלל הפוקוס היומי וסיכום היום.
תורף.
והדבר הזה מאפשר לי לגעת בכולם על בסיס יומי, ואז באופן פרטי לשלוח אינפוטים של פוקוס. בנוסף לזה אנחנו נפגשים פעם בשבוע, או להרצאה, או לשיעור, או למאסטר מיינד, או לשאלות פתוחות. נפגשים פעם בחודש ברמה חברתית נטוורקינג, ואיתי נפגשים פעם בחודש, כמובן הבן לבן. אבל שנינו מחויבים ליעד, מה הכוונה? גמרנו איזה פגישה מקדימה, שמים יעד פרונטלי שאפשר להשיג בשנה, אנחנו מאתגרים את עצמנו להשיג אותו ב8 חודשים, ושנינו מחויבים לזה, מה הכוונה? גם אם לא סיימנו ב8 חודשים, אני איתך, שמתי גם את המילה שלי, אני חושב שהדבר הזה הוא ה-walk the talk של אמת, כלומר אני באותנטיות, יש לנו מטרה, אני בתיאום ציפיות, יכול להיות שזה ייקח יותר מ8 חודשים. אבל גם אתה צריך להביא פה משהו של פוקוס והתחייבות. אני אעשה את הכל, אתה תעשה את הכל, מקסימום ייקח טיפה יותר. אוקיי?
מדהים.
והדבר הזה מייצר אמון, ואני אומר לך ואני אומר לכולנו, אני אסטרטג, אסטרטג כל מה שהוא עושה, אני, למד, אתה אומר, אני טוב בכסף, אני טוב במיפוי נתונים. זה מה שאני, אני סטורי טלר, זה מה שהוא עושה, הוא חושב מלכתחילה, אני רוצה להעביר לך מסר, אני רוצה שתצא ממערכות יחסים מתעללות. זה מה שאני רוצה, זה הנרטיב, זה מה שאני רוצה שתצא איתו. אז אני יכול לעשות לך את זה בפוסטר, או אני יכול להעביר אותך ספר של 400 עמודים, או אני יכול לתת לך סדרה של 11 פרקים, אבל אני יודע איזה תהליך אתה עובר, מסע לקוח,
כן.
את ההתנגדויות, את היסכמות, את הטרמינולוגיה שאתה מכיר מהעולם הישן שלך, לעולם החדש שאני רוצה להביא אותך אליו, לפתוח עיניים, וזה לא משנה אם זה חולצה מודפסת, או תוכנית ליווי, אם אתה מאמין בזה, אם אתה מבין את האמת שלך לזה, זה הסיבה שאמזון מצליחה, וטלגרם צריכה להילחם על, על הכבוד שלה.
וואו, יפה. טוב, עכשיו אני מצליח להבין ככה מה אתם עושים שם, אז יותר, יותר נופל לי הסימון. ספר לי קצת על, על לקוחות, על לקוחות שהם, אולי הסיפורי הסינדרלה, הסיפורי ההצלחה המטורפים.
אני חושב שאני אעזור למאזינים שלנו להבין הצלחה במושגים מדידים, אז אני כן אדבר כסף, אבל אני כן חשוב לי להגיד את ההקדמה הזאת שאומרת, ולא בשביל לא לקחת אחריות על כסף, להפך, הכי לקחת אחריות על כסף בתור מישהו שעבר... תהליך מאוד משמעותי עם מערכת היחסים שלו עם כסף. אז אני אומר, אנחנו צריכים להבין שזה אף פעם לא הכסף. הנה, אני, אתה ואני דיברנו על, על הדברים שאנחנו חולמים לעשות בשנה הקרובה, ואנחנו רואים למה אנחנו מחויבים יותר ומה אנחנו מחויבים פחות, אנחנו מבינים שזה לא הכסף.
נכון.
אוקיי? אז בוא ננסה רגע, אם תרשה לי לדקה לדבר רק על המשפט הזה, זה אף פעם לא הכסף, ואז תבין מה אני מתכוון.
יאללה.
אז זה אף פעם לא הכסף, זה תמיד כמה זה שווה לי. זה אותו למושגים. אבל כשאני אומר, אין לי כסף, אני לא יכול להרשות לעצמי. וכל הביטויים האלה, זה בדיוק נופל אותו דבר, אני לא יכול להרשות לעצמי, להשקיע בעצמי. אותה משפט של כסף, זה גם state of mind, על כמה אני מוכן להשקיע בעצמי, מאמין בעצמי, מעריך את עצמי. וכשאנחנו מבינים את ההקבלה, בין כמה שאנחנו מעריכים את עצמנו, לגבי כמה שאנחנו מחויבים לעצמנו, אנחנו תמיד נראה תוצאה של מחיר שאנחנו צריכים לשלם. תמיד. כל בחירה יש לה מחיר, מכירים כולנו את זה. אז המחיר שצריך לשלם בחלק מהמקרים זה כסף. המחיר שאחרים שאומרים אני לא מוכן לשלם כסף זה זמן. ולאחרים זה אין זמן עם המשפחה והחברים. ואחרים זה אומר שאתה לא קונה בגדים חדשים כי אתה שומר כסף לאיזה השקעה. תמיד יהיה מחיר. וזה החוק יקום, זה וקום. אם אתה משלם מחיר נכנס משהו במקומו. כסף, או השקעת כסף, חוזר כסף, זאת אנרגיה. השאלה מה אתה עושה כדי לתקוע את הדבר הזה, אוקיי? וככל שתהיה בהתבוננות אמיתית על המערכת יחסים שלך עם כסף, תדע להבין את העולם טוב יותר. כי אתה תבין התנגדויות, אתה תבין ביקורת, אתה תבין כעסים, אתה תבין אי הסכמה בצורה הרבה יותר טובה. זה אומר שהצד השני, בין אם זו בת הזוג שלי, או המשקיע לסטארט-אפ שלי, לא רואה כמה זה שווה לו. ואם אני אצליח לתאר קצת את המלל שמאוד מאוד חשוב לי להגיד, כי אני צודק וחכם, רק דרך השפה שהוא מבין, זה כל מה שאני צריך לעשות, בלי לאבד מהערך שלי והכבוד שלי, ורק לעזור לו להבין את זה בטרמינולוגיה שלו, אני ווינר, אני כבר הרווחתי, אוקיי? ואם אני אחשוב על זה במושג מטאפורי, אז אני קודם כל מרוויח את עצמי, את מי שאני רוצה להיות, כבן אדם, כדרך חיים, כי אנחנו והמותג שלנו זה אותו דבר, ההתפתחות האישית שלנו מקרינה על העסק שלנו, אז אנחנו גם נרוויח את הכסף הגדול באמת. אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב לי שאנשים יבינו את הדבר הזה לגבי כסף, זאת אנרגיה כמו כל אנרגיה, זה חיבור בין אנשים.
מדהים, מדהים.
אז בדוגמאות של ההצלחה, אני חושב שמה שמרגש אותי כל הזמן, ואני באמת בהודעה על, על העבודה שלי, כי אני מחייב את הלקוחות שלי לחגוג הצלחות. אז זה כבר נכנס אליהם כמנטרה לשתף אותי בכל הצלחה. אז אני אנסה לתרגם את זה בהצלחות שאנשים יבינו מבלי להיכנס לאינטימיות של אנשים. אני מצליח להביא חברות לרמה של... של הכנסות סיסטמטיות גדולות, אבל חברות יש להם סיסטם של עובדים. אז אני אדבר רגע על הוואן מן שואו, וואן מן שואו זה לא משנה אם יש חמישה עובדים מאחוריך, אלה שהם הפרזנטורים של ההבטחה השיווקית שלהם, הם בפרונט. אני ואתה הם כאלה, ולך יש עובדים. אוקיי? הצלחות. זה אנשים שהיו בפחד לעבור את ה-100,000 שקל בחודש, בשנה. איזה פחד פסיכולוגי זה כזה, שזה יכניס אותם לעולם של מיסים, והתעסקות, ועלויות, וכל הדבר הזה, כל הדבר הזה אינדס אותם לייצר תקרה. תקרה מאוד מתסכלת. אז אנשים שמגיעים אליי עם סיום שנה של 60,000 ו-80,000 שקל, ופתאום מגיעים לרבע מיליון שקל בטווח של 8 חודשים, ופתאום עושים את זה אחרי שנת קורונה, שחלקם היו צריכים לחזור הביתה, ואולי לוותר על הסחירות של העסק, או להמציא את עצמם מחדש, ועדיין להגיע למספרים האלה, ועוד לא נגמרה השנה. אלה הצלחות פחות או יותר שאני מדבר עליהן. אני חושב שהרבה פעמים אנשים באים אליי, אני רוצה 40,000 שקל בחודש, ואז אני אומר, אין בעיה, זה אומר עסק של 500,000, וזה אומר שאתה לוקח הביתה 20-18 נקי. זאת אומרת, 22,000 שקל אתה צריך להשקיע בעצמך. בערך חצי. אבל בגלל מיסים וזה שליש. האם עכשיו, איזה מזכורת אתה רוצה עכשיו? עזוב 40. אתה רוצה 10. האם אתה מוכן להשקיע 3,000 שקל בזה? רק מוכן להשקיע 3,000 שקל בשביל לקבל 10, בשביל להוכיח לעצמך שה10 הראשונים בדרך לחצי מיליון הגיעו. ואז אתה מתחיל לנהל את הדיאלוג של, זה אף פעם לא הכסף, זאת המחויבות שלנו לעצמנו. ואז גם קל לנו לעשות את זה בשיחות מחירה. כשמישהו אומר לי, יקר לי, אני אומר לו, קודם כל, כנראה זה לא יקר לך מספיק. כי אני שמעתי בן אדם אחר בזה, כן, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ועשיתי את הכל כבר, אתה מבין שאתה לא מוכן להשקיע בעצמך 3,000 שקל. בעולם הסטארט-אפים זוכר? יש משקיעים, אומרים לנו, איך אתה מצפה ממני להשקיע את זה בך שאפילו לא שמת איזה 10,000 שקל? ואתה אומר, אבל מה השעות עבודה שלי? וחתמתי אבטלה, והוא אומר, סבבה, אבל אני זר. אתה רוצה שאני אשקיע במשהו שאתה אפילו לא מוכן להאמין בו מספיק כדי לשים עשירייה. אוקיי? אז אותו עיקרון. אותו עיקרון, וזה ריח. אנשים מריחים את זה, אנשים ככה מתחברים ומתרחקים מהאנשים. ואם נהיה בבעלות על זה, אנחנו נייצר הצלחות, אז יש לי הצלחות מהסוג הזה. אני בעיקר שם יד עם הלקוחות שלי של לייפסטייל וכסף. כי זה אותו דבר. אם אני רוצה עכשיו איזה דירת פנטאוס כזאת, יש לזה משמעות כספית, לא משנה שהחשבון בנק יכול להיות מאוזן כזה. אוקיי? אז אני עושה איתם את שני היעדים האלה, וכל הזמן אנחנו מיד על הדופק, אז אנשים שהשיגו את הביזנס לייפסטייל שלהם, אנשים שבאים אליי ואומרים, אני רוצה להרוויח פי 2 ממה שאני עכשיו מרוויח, ואני מדבר איתך למעלה ממיליון שקל לשנה, אבל אני רוצה לעבוד חצי מהזמן, אני רוצה למדוד את זה. והגיע לזה ברמה של לא רק חצי, כבר פחות, ב-40% משרה.
וואו.
כאלה, איזה כיף זה, איזה כיף זה, רק להיות נושאים של רעיון ולא מוכרים של מוצרים, ואתה חי את החיים, אתה כבר הבן אדם הרווחי הזה מ-day one, ואז היקום מדביק את הפער בקצב כזה או אחר. למדתי 6-8 חודשים, אז שמתי על זה סטמפה של, של זמן, של לוקח.
טורף. אז מה שאנשים צריכים להבין זה שברגע שאנחנו רוצים להרוויח משכורות יפות, רוצים להגיע למחזורים של 100,000 שקל בחודש, או 120, או 150, או 200, או 50, זה לא משנה כל כך, צריך לוותר על משהו, זה בא על חשבון משהו. לצורך העניין, על חשבון הזמן שלכם, כדי להגיע למחזורים גבוהים בתור התחלה, לפחות בשנה, שנתיים הראשונות, צריך להשקיע בזה המון זמן. ומי שמחפש את הקיצורי דרך ואת הפתרונות הביניים האלה, זה לא עובד, לפחות לא קסמים שאני מכיר, אלא אם כן יש קסמים אחרים שאני לא מכיר. עד שמייצרים סיסטם, ואז זה בא על חשבון דברים אחרים. זה יכול להיות החשבון זמן של אנשים אחרים, יש לכם עובדים, זה יכול להיות אלף דברים אחרים. בסוף אבל זה ויתור על משהו, צריך לוותר על משהו, וזה בסדר, ככה העולם מתנהל. אז בתור התחלה, כדי להגדיל את המחזורים, אם אתם אנשי עסקים, צריך להקדיש לזה יותר זמן, ככה העולם, העולם הזה פועל.
אולי אני אוסיף עליך, כן. ברשותך, שזה לא, אולי בקטע של המחיר שצריך לשלם, זה לא חייב לבוא עם סבל ומאמץ. אולי מה שהרבה אנשים חושבים שזה לשלם את המחיר, זה אומר, אז אני הולך לסבול מזה. אז אני, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה לי. וזה מה שגורם לאנשים לא לוותר על העניין הזה. כי נגיד הפסקת אישון, אוקיי? זה לא, מה שמפחיד אנשים, זה הקושי בתהליך.
כן.
הם היו רוצים מאוד את התוצאה. ואם זה לא היה כזה קשה, אז אולי אנשים היו מצטרפים לזה. והרבה אנשים שמפסיקים לשן אומרים, וואו, זה לא היה כזה קשה כמו שחשבתי וכל הדברים האלה. אם אנחנו באים כאילו את לגישה הזאת בקטע של, אני מתפקס במשהו אחד כל פעם, אני, יש לי כוכב צפון, אני יודע שאני רוצה לעשות המיליון, אני רוצה לנהל אופרציה של אבל צריך להתחיל מהצד הראשון, רגע אני מפוקס בו. הדבר השני, אני אוהב את מה שאני עושה.
בדיוק.
פשוט לאהוב.
כן.
אוקיי? לא כל דבר במערכת יחסים אני אוהב. אבל אם אני אביא כל פעם רק את ההתנגדויות שלי של מה שאני אוהב, לא יישאר מקום למה שאני אוהב. אז כדאי שאני בחרתי להיות כבר עם האישה הזאת, אז כדאי שאני אוהב את התקשורת איתה, אוהב את ההיכרות הזאת. אחרת, אנחנו רק נזכיר לעצמנו את המחיר ששילמנו. למה הייתי צריך את זה? הייתי רווק מבוקש, ידעתי שמהרגע שהיא תיתן לי את הבת, היא תהיה מפלצת. אנחנו רק נהיה עסוקים בלהוכיח שאנחנו צודקים. ואנחנו עסוקים בסטורי טיילינג אמרנו, אז בסיפורים שיש לנו בראש. אז זה הזמן שזה לוקח. לעשות דיאטה זה לא קשה, לעשות מיליון שקל זה לא קשה. להתכונן לבן אדם הזה שמוכן להיות בן אדם שמחזיק מיליון שקל, הוא החלק המאתגר. ואם נבוא לזה בחיוך, בוא נכיר את הבן אדם הזה, ולא בבעלה, אימא לאיזה בן אדם אני הולך לגלות, או האנשים שאני הולך לפגוש, זה אותו דבר, אנחנו נהנה מהדרך.
לגמרי. לא, זה גם בסופו של דבר, מי שבאמת אוהב את מה שהוא עושה, הוא לא מרגיש, אני לא מרגיש שאני עובד. אני עובד מלא.
לגמרי.
אני לא מרגיש שאני עובד. אני פשוט מרגיש, אתה יודע, אני לא שם לב הזמן רץ, כי אני באמת אוהב את זה.
אני חושב שהעולם יהיה בזה. אנחנו הולכים לקראת שינויים מאוד מאוד גדולים בעולם החינוך, רפואה, בלה, בלה, בלה. אני חושב שבעולם התעסוקה, הרבה פרילנסרים פשוט התייחסו לבוסים של תלוש משכורת ולדוד בתור לקוח, אותו דבר.
כן.
פשוט אותו דבר,
כן.
והכוח פשוט יהיה קצת יותר באיזה בופה של לקוחות אני לוקח מאיזה סוג. ועל אותו עיקרון, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בן אדם אחד, ואנחנו לא יכולים לעשות הכל, ויש לנו דרך שאנחנו צריכים לצעוד בו. זה הכל, זה לא יבוא בבת אחת.
לגמרי, לגמרי. אגב, אמרת משהו מעניין, סתם תחשוב על זה שנייה, שאם אתה מוחק את הדבר הזה שנקרא תלוש משכורת, אתה מכיר את זה?
אם אתה מוחק את הדבר
כאילו הזה. כאילו אין יותר תלוש משכורת, אז הבוס שלך הוא למעשה מה?
הוא
לקוח.
לקוח.
נכון, כבר אין, הרי תחשבו על זה שנייה, לא יודע אם...
הנה סינכון של
מוחק. יצא לכם לחשוב על זה פעם, כן. אם אין יותר תלוש משכורת, ויש רק חשבונית, כולם עוסקים, או משהו כזה, אז אין יותר בוס, יש רק לקוח, והבוס הוא בעצם הלקוח. חומר למחשבה.
מה שקרה פה כרגע זה מאסטר מיינד משובח. כי לא סתם אמרתי כנראה את הדוגמה הזאת מבין עשרות דוגמאות.
לגמרי.
שכנראה דיברה אליך, ואתה יודע לעשות אחד ועוד אחד מאוד מהיר של הפרקטיקה העסקית של הדבר הזה. וכרגע יצאת עם, כאילו אם זה היה כתב, זה היה הכותרת.
זה היה הכותרת.
חברים, אין צורך יותר בתלושי משכורת, אנחנו יכולים כבר עכשיו להשטיח את העקומה, כולם יכולים לעבוד עם הבוסים שלהם כמו שהם עובדים עם לקוחות אחרים.
הבוס הוא הלקוח.
הבוס הוא הלקוח. קליק בייט. אתה יודע, אני גם אומר את זה לכולם, אני גם מספר, קורות חיים, אנחנו באים לבוס, אנחנו מכינים קורות חיים ובאים לרעיון כדי להראות, הנה תראה, הבן אדם של הקורות חיים הוא פה. כשבעולם העסקי, הבוס הזה הוא הלקוח שלי, האלה שאני מדבר אליהם בלייב, כדי שיבואו מזה אלה לקוחות. אז בואו נזכור רגע שבעולם הזה, כל קורות החיים שלי, הובילו אותי להיות הבן אדם שאומר, היי שלום, אני רוצה לעזור בתחום מסוים. כל קורות החיים שלי. עכשיו, אנשים מתבלבלים, אני אספר לכם קצת, הלך בגיל 5, אמא שלי הייתה לא נחמדה אליי, וזה הוליד לי רעיון. זה לא העניין, זה מה למדתי בעקבות הקפות האלה, זה גם חלק מקורות החיים שלי.
נגע.
וזה מה שאני מביא כקרדיטים, לזה שאני בסך הכל רוצה לעזור. ואז שאתה בא גם בתדר של אני בסך הכל רוצה לעזור, אתה לא נבהל ממישהו שאומר לך לא. כי אוקיי, אתה לא מעוניין בעזרה שלי מעולה, אני ממקד את האנרגיה שלי בליצור חברים סביב מי צריך עזרה בזה.
לגמרי.
אוקיי? ואז זה גם מאפשר, מאפשר לצאת.
אני אוהב את המייסט שלך, הוא משובח. אז אני רוצה שאני אקח את השיחה רגע למקום קצת אחר, קצת באותו כיוון, אבל טיפה שונה. מה, אני, אתה יודע, רואה הרבה, נקרא לזה, אנשים שהופכים להיות מאוד מעוררי השראה. זאת אומרת, הופכים להיות באמת, בעיניי לפחות, מותגים. ומותג זה משהו שלפחות בפרספקטיבה שלי, ואני לא קראתי את זה במילון, אבל ככה אני מגדיר את זה, זה איזשהו ברנד, איזשהו בן אדם, או מוצר, או חברה, או לא משנה, מה שאני מרגיש משוייך אליה, שאני מרגיש שיש לי את אותם הערכים, אני מרגיש שאני רוצה להיות דומה אליהם, ומרגיש שיש לי איזשהו אנרגיה טובה איתם, וייב טוב נקרא לזה. זה מותג כאילו בהגדרה הילדותית שלי. אז אני רוצה לשאול אותך, כי אני לא יודע איך עושים את זה. אני מרגיש שאני עושה את זה, בלי לדעת מה אני עושה כל כך, אבל איך בעצם אנחנו יכולים להפוך למותג? שוב, אני אומר מותג לא ברמת העליות מפורסם, כי זה פחות מעניין אותי, אלא ברמת זה שאנשים ירצו להיות קרובים אליי, ואנשים שירצו להתחבר לערכים שלי, ברמה הזאת אני מדבר.
אז אני, קודם כל, אחלה הגדרה שאתה הבאת, רק רציתי לשים עליה כותרת, זה איך אתה מתייחס למותג. כלומר, הגדרת לי, נגיד עכשיו היה מילון דני, והיה רושם מותג שווה, משהו, שגורם לך להרגיש רגש, להתחבר, אוקיי? אבל עוד לא הגדרת מה זה המשהו הזה.
כן.
אוקיי? אני רוצה להציע מה זה המשהו הזה.
אז כאילו בסיס להגדרת המותג זה...
כן, מה זה במילון של דוד גם, לא אבן שושן. אני שמתי פעם אחת על שקף ומאז אני הולך עם זה, מותג זה בסך הכל רעיון שלוקח את עצמו ברצינות. זהו, לנייקי יש רעיון, בואו נעורר אנשים לקום מהספה, להשיג הישגים, בואו נעודד אותם פשוט לעשות את זה.
אוקיי.
Okay. אנחנו מתחילים לקחת את עצמנו ברצינות, על מנת להגשים את הרעיון הזה. דו, אנחנו מרוויחים, יש לנו כבר קהל, אני רוצים לנצל את הכוח הזה, לא רק לפרסומות. אנחנו רוצים לשתול רעיון שאומר, you are more beautiful than you think. אוקיי? זוכר את הרבה אנשי שיווק, זה מהלך דו מאוד מאוד מוכר של הסקטשים האלה שציירו נשים, קודם כל הם תיירו בפני סקטשר איך הם נראות, ואז מישהו שישב איתם בחדר המתנה תיאר אותם איך הם נראות, וכמובן היה הבדל תאומי בין הערכה העצמית שלהם לבין איך שרואים אותם בחוץ, ומזה עשו תערוכות ברחבי העולם עם הסקטשים האלה, והם נשאו תוכן.
כן.
ועד היום, you are more beautiful than you think, עם האשטג, you are more beautiful. וזה אותו דבר טעם החיים, זה אותו דבר...
טעם החיים של קוקה-קולה.
קוקה-קולה, זה אותו דבר.
Yeah.
אותו דבר ה-be-inspiring שלי, היה לי, יש לי רעיון. הרעיון שלי זה שכל אחד צריך להכיר בכוח שלו, להיות מעורר השראה. צריך להכיר. Mm-hmm. רוב האנשים, עזוב אותי, לא, זה, אין לי, אני לא יודע לעשות חברים, אמא שלי תצחק עליי, הבוס הקודם שלי יראה את זה, אני אהיה נבוך. וכל האישויים שלנו הם לצאת החוצה. אז זה מותג מבחינתי, רעיון שלוקח את עצמו ברצינות. עכשיו בוא ננסה רגע להעתיק את זה למה שאתה אמרת, אבל איך מייצרים מרעיון שלוקח את עצמו ברצינות מערכת יחסים מחברת עם הרעיון הזה? ואז קודם כל זה גם עוזר לי קצת להיות יותר באור טפלון, לא כל דבר נדבק אליי, לא כל לא מעליב אותי, זה רק אנחנו לא שותפים לרעיון, זה לא שאתה לא אוהב אותי.
כן.
תבין? למישהו כמוני זה עזר מאוד בתחילת הדרך. למרות שהייתי תמיד על במות ומחרתי רעיונות, פתאום למכור את עצמי בעצמאי נגע בנקודות רגישות. פתאום המצלמה כזה היום אנשים רואים אותי בלייב, הם חושבים שאני חי את זה, לפני שנתיים וחצי זה היה כזה, שלום, אני לא אוהב אותך, מה אני אמור לעשות עכשיו? בוא נתחיל מזה, אוקיי? אז אני אומר, אבל ברגע שזה, אנחנו לא מייחסים לנו את המשמעות, אלא אנחנו מייחסים לרעיון שלנו את המשמעות, אז קודם כל אנחנו לא הסיפור, אנחנו מספרי הסיפור. אז זה גם מוריד הרבה לחץ. לא צריך לדבר על הילדות שלנו, אבל צריך אולי לדבר על מה למדנו במסע שלנו. ואז הרבה יותר מחבר. ואז תחשוב על המטאפורה הבאה שתענה לך על השאלה לדעתי. אתה עברת דירה. שני רחובות מתחתיך, יש בר שכונתי. אתה רוצה לעשות חברים חדשים. עכשיו, כולנו יכולים להתחבר לסיטואציה מאוד מאוד לא נעימה הזאת, מלחיצה, לא מכיר אף אחד, איך אני אכנס לבר, אפילו את הווינגמן הזה שיבוא איתי וכולי. כולנו, כל אחד מאיתנו, יודע שלתסריט הזה יכול להיות 100 אפשרויות איך אתה יוצא עם 100 חברים בבר. חלקן יכולות להיות יותר מכבדות, חלקן פחות. אתה יכול להיות הליצן של החבורה, אבל אתה יכול לצאת עם שני חברים טובים, עם שיח פילוסופי. הכל תלוי במה עולם הערכים שלך. האם אתה חי על פיו, או על פי כמה מגיבים לך. וכזה ההבדל הגדול ביותר בין סטוריטלין לשיווק, זה שסטוריטלין מזמין, בעוד ששיווק משכנע. אני רק מזמין אותך. ללונה פארק שלי, שהוא מאוד מאוד כיפי. בלונה פארק שלי, אנשים לומדים להכיר בכוח שלהם לעורר השראה. לא מעניין אותך, לא מעניין אותך עכשיו, אתה חושב שאני עוד מישהו שעף על עצמו ומחבק עצים? אין בעיה, הכל טוב, אתה פשוט לא מוזמן לקרקס הזה. אני ואתה יכולים להיות חברים, אבל לקרקס הזה אתה לא מוזמן. כי בקרקס הזה, גם אם אמר לי בן אדם אחד כן, מאוד מעניין הרעיון הזה, מה עוד יש לך להציע לי, אני כבר יכול להיות יותר ויותר הבן אדם הזה. בזכות אחד שמסתכל עליי, ואומר, אוקיי, מה עושים? אז אני כזה, אוקיי, אני צריך להגיד, להביא לו משהו, נכון? אז זה כבר מייצר אותי יותר ויותר הבן אדם שאני רוצה להיות. אני לא הייתי הדוד הזה לפני שנתיים וחצי. אולי הייתי במלל הדוד הזה. אבל ה-Walk the Talk הזה נולד בזכות זה שהבנתי, זה מה שיגרום לאנשים שלא רק ייתנו לי כסף, שבזכות הכסף הזה אני אהיה בן אדם שאני רוצה להיות. אז אני לא יכול לפעול בסביב המגדל שן שלי ולהגיד, בואו, בואו, רק אני יודע. תקשיבו לי, תקנו את המוצרים שלי, הנה משפך, הנה רימרקטינג, איזה מדהים אני. איזה דיבור צבאי אני יורה עליכם וכל הנסחאות האלה, אלא בא לי לעשות חברים. הדבר הזה מחבר. אם אתה בא לבר בנפש חפצה, נפש חפצה, לעשות חברים, יהיה לך חברים. אם אתה בא לבר מאויה מזה, או רק תשמעו אותי, או מה צריך, אז אני אהיה ליצן, אז צריך להצחיק, אני אהיה ליצן, צריך קצת טיזרות, אני אוריד חולצה, וכל השיטים האלה, אז אולי יהיה לך הרבה פולוורס באינסטגרם, אבל לא תמיר את זה למחירות. ומחירות והיכרות, ומנשים זה מכירות מחירות, יש סיבה למה זה נופל על אותו משקל. מחירה מתבססת על היכרות. אני מכיר מה אתה צריך, אני מכיר מה אתה יודע. אז איך אני מכיר? בטח אנשים כמוני. אנחנו היינו כאלה אתמול. אני אומר כל הזמן, לקוחות שלנו זה מי שאנחנו היינו אתמול. ואם אנחנו נדע להכיר את עצמנו, אז נדע גם להיות באמפתיה ובהכלה לדברים שלנו גרמו להיות קצת יותר מדי עקשנים, וקצת יותר מדי סנובים וצינים והורסים לעצמנו כי תכף הלקוח הזה יבוא עם השק הזה מולנו, וכדאי שנציע חיוך ונגיד לו, שלום, באתי לעזור. רק באתי לעזור. כי לנו אף אחד לא יציע את העזרה הזאת, והם צריכים לעבור יותר כפו. זהו, ככה זה עובד.
אבל איך, נניח, שוב, ברמת המותג, אם אני רוצה לקמת את זה, אני נניח בעל עסק מתחיל, רוב המאזינים שלנו זה או יזמים בתחילת דרכם, או יזמים בהמשך דרכם, או אנשים שמעניין אותם, אתה יודע, השקעות, דברים שכאילו, שבאיזשהו צורה כן קשורים ליזמות. אבל כן חושבים תמיד איך להגדיל את ההכנסה שלהם, נראה לי שזה מחנה משותף.
לגמרי.
והם רוצים, בסופו של דבר, שאתה יודע, להפוך להיות איזשהו ברנד כזה, שמכירים אותם, ושוב, אולי הדוגמה שלי של הערכים זה רק אני ככה מסתכל על זה, כי לי לא, אין אינטרס להיות מפורסם, אני הפוך, מנסה כמה
שפחות. אתה לא חייב להיות מפורסם, ברמת המפורסם סלב.
כן, ברמת המותג, אבל נגיד נייקי, ברור שיש להם אינטרס לפרסם את המותג.
כן, אבל לנייקי יש מערך שמצדיק.
לא, לא, אני רק אומר את זה כדוגמה, ברור לי, ברור לי שבן אדם שהוא לצורך העניין one man show, או שביזנס של
לרבים מהם פרסונלי, 20 לקוחות פרימיום עם ריטיינר חודשי, מסדרים להם אחלה תוכנית עסקית.
לגמרי, לגמרי, אין שאלה בכלל. אבל השאלה היא בעצם איך, איך אתה הופך את עצמך, נקרא לזה, למשהו שהוא שונה בנוף.
אז מה שאתה עושה, אתה כן כדאי שתקדיש את הזמן לענות לשאלות, אני, כל מי שירצה, אני מוזמן לתת לו את המדריך, זה כל הסיפור, שמראה איך מתרגמים רעיון לתוכנית עסקית, אבל, איך, לתוכנית אסטרטגית של מותג. אבל אני רק אתן את זה על קצה המזלג ברמת המהות.
Okay.
אם אני אבין מה קורה בעולם בזכותי, כלומר, בכל סביבה שאני נמצא בה, אפילו אם אני לא יודע את התשובה, כלומר, אבל אני מתחיל לשחק עם הרעיון מבלי להיבעל, לא, רגע, שלחשוב שאני אף על עצמי, אני מה להגיד, פשוט רק, קודם כל, בוא נתחיל בלא לדעת. אבל לשאול, מה קורה בעולם בזכותי? אני בא לחדר ישיבות, אני בא לחברים לקפה, אני במשרד הזה כבר 10 שנים. מה קורה? אם הייתי יוצא, אם אנשים היו מפסיקים לקחת את הגלולה הזאת, שהיא נקראת אני, יצאתי מפה, יש את השלב הזה שאתה עוזב את המשרד ושום דבר לא יהיה אותו דבר, ואז יש את הבוס המגיל שאומר לכולם יש תחליף, סבבה. עד שהוא ימצא את התחליף, מה יהיה חסר במשרד? מה יהיה חסר באמת במשרד? אוקיי? לא עוד טופס, עוד מוצר, עוד זה. אוקיי? ובוא נתחיל רגע, אם אני אשפר יותר את היכולות האלה.
אוקיי.
שתי השאלות האלה הן בסיס לתוכן. מה הכוונה? כי ברגע שאני מתחיל לשאול את עצמי, מה קורה בעולם בזכותי? ואיך הדבר הזה תורם לי לחיים, שווה התוכן של מחר בבוקר. יכול להיות שזו תובנה שנפלה לי אתמול בלילה.
כן.
אבל זה התוכן של מחר בבוקר.
תורף.
והדבר הזה מייצר עבור מישהו שלא נפלה לו התובנה הזאת, רק בגלל שאתה העזת לשאול שאלה שרבים מהאחרים מבועלים לשאול. הם אפילו לא יודעים שהם מבועלים.
כן.
הם מחפשים כל מיני התנגדויות של הנה עוד רוחני מחבק עצים שלו. כולה שאלה, מה קורה בעולם בזכותך? לא הרי קרישנה ועוד נעשה קידות כל בוקר. פשוט רק, במה החותמת שלך? לא ניבעל וגם לא נמהר לענות על זה, להיות התלמידים החרוצים האלה, של הנה יש לי את המשפט Just Do It שלי. פשוט לא לדעת, רק מזה יש לך עכשיו יכולת להתחיל לבנות קהילה. כשאתה בא באותנטיות עם המטרה הזאת, זה כמו נרטיב. יש מיליון ספרים על רצח. יש מיליון ספרים על מערכת יחסים לא טובה. מיליון ספרים על מישהו שתקוע באי או מישהו שרודף אחרי רוצח. אבל הסופר מכניס את הנרטיב. אוקיי? הוא מכניס את הפוינט אוף ויו. הפוינט אוף ויו שלי זה, נגיד, אני טוב בסיפורים. הבנתי. אני אוהב את הקטע של... בוא נתחיל בזה. מה זה יעשה אותי יותר טוב? מה זה יהפוך אותי ליותר טוב? לא ידעתי את התשובות לזה. בהתחלה זה נתן לי תשובות כמו, אתה יכול להיות מרצה לסטורי טלינג יותר טוב. אבל בינתיים אני לא מדבר איתם רק בואו להרצאה, בואו להרצאה, בואו תקנו, בואו תקנו. אלא כל מה שאני לומד, למדתי, הבנתי, כל קורות החיים שלי, שגורמים לי להבין מה היכולות האלה של סיפורים עושים אותי יותר טוב, שווה פוסט למחר בבוקר, עבור כל אלה שהתובנות האלה לא נפלו להם, קל לי להם למכור את ההרצאה. הם מבינים שהם מגיעים למישהו שמבין משהו, אוקיי? ואז קל לנו לייצר את המערכת יחסים הזאת בלי הפחד הזה של למכור. כי אני רק בא לעזור. על בסיס מה? על מה שעזר לי אתמול. איך אני יודע שזה בעל ערך? כי אני הראשון שזה עבד לו. זה הכל. ואז קל לנו אפילו להציע למישהו משהו ב-100 שקל. רק כי אנחנו כרגע מבינים שבזה אנחנו טובים. מחר, בזכות מה שהוא ילמד אותנו על היכולות שלנו, סביב השאלה הזאת, יהיה מוצר יותר מעודק, עם ביטחון וערך יותר גדולים, תמכור ב-200.
גדול.
אנחנו מונעים מעצמנו לפעמים לקבל את ה-500 שקל, רק אני אומר, מה, אני אעשה את זה ב-2,000 שקל? ועוד לא בגלל, עוד לא עשית 2,000 שקל, מה אתה אף על עצמך כזה בקטע של, עזוב, מה אתה חוסם מעצמך כסף?
כן.
אני עד היום כאילו ועושה כסף, לא ממהר להגיד לא ללקוח, אני קודם כל בודק.
כן.
אבל האנשים בתחילת הדרך כאילו, מה, אני אפסיד עליו, אני אעשה גם את זה וגם את זה, ואני אזמין לו כל החודש. תרוויח, תניע את האנרגיה הזאת של ערך, שמביאה להערכה עצמית שתגדל, ובזכות זה הערך שלך יגדל, ותוכל למכור אותו בערך כספי יותר גדול, אתה חייב להניע את המסלול הזה, לא תניע אותו, תישאר במקום. ואתמול כתבתי פוסט על להישאר במקום זה מוות, אז הופענו פה לכדי לחיות.
לגמרי. טוב, דוד, שמע, היה לי מרתק. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מסיימים כל פרק עם שלושה טיפים.
אז אני אשמח.
לא, אתה יודע, דברים יותר נקודתיים כאלה, just do it style. אז נשמח שלושה טיפים לסיום, ליזמים, לבעלי עסקים, למכלל, למשקיעים, לאנשי...
לגמרי, אחד, הקשבה. הקשבה. תמיד תהיו במוד רדאר כזה שהאוזן שלכם, העין שלכם, כל הזמן בוחנת במה אני יכול להיות לעזר. אל תגידו לאנשים מה הם צריכים. תשאלו אותם במה הם צריכים עזרה. ואז הדבר הזה ייצר לכם משהו להציע. אוקיי? כמה זה יעלה, ואתם כן מפסידים אחרי הלקוח הראשון, אתם תדעו. טיפ מספר 2. אל תמנעו מעצמכם כסף גדול, וזה שלא תקבלו כסף קטן. חייבים להתחיל להניע את זה. ואם אנחנו רק נגיע מושלמים ליום הזה שנוכל לגבות ממישהו איזה מוצר פרימיום, לא יגיע הלקוח הזה, כי אתם לא תביאו את הבן אדם הזה שעבר דרך וראוי ללגבות את הכסף הזה. מאוד מהר יעלו עליכם, על הפער בין הבן אדם שאתם רוצים להיות למה שאתם מתמחרים. ואתם יודעים את זה. למה הם יעלו על זה? כי אתם מרגישים את זה. אז עדיף, מה שאתם יודעים שאתם יכולים למכור, תמכרו ותגדלו מזה. הדבר השלישי, קהל היעד שלנו, זה אנחנו שהיינו אתמול. אם אנחנו לא נהיה בהתנגדות לזה, ולעשות מחקרים, מי קהל היעד שלי, ומי השוק, אנחנו יחסים לעידן האמון, הקהילתיות והערבות ההדדית. זאת אומרת שהמטבע הוא אמון. אז הדרך לעשות קיצור דרך באמון, באמון כי הוא נבנה, יודעים איך זה במערכת היחסים, איך אמון זה דבר רגיש. אז כדי לעשות קיצור דרך למקום הזה, אנחנו צריכים להראות לבן אדם שאנחנו היינו אתמול, שהכל בסדר. ואת זה אנחנו עושים באמצעות פוסט. על הדרך זה מרפא אותנו, אבל זה נדבר בפוסטקאסט אחר לספר הבא שלי. אבל לשם העניין, אנחנו כבר יכולים להרוויח מהדבר הזה, אם נזכור שהקהל שלנו נמצא לנו מתחת לאף. ומי שהיינו אתמול, ובפער הזה יש מוצר. 100 שקל, 1,000 שקל, תכף נגלה. אבל יש כבר מוצר שאפשר למכור.
מדהים, מדהים. תודה רבה, דוד.
תודה לך, תודה לכם, המאזינים, כיף גדול.